שלום כולם, אנחנו בשיחה תתוו. אמר שהוא חוכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה, וזה בחינת כל אשר נתן השם חוכמה בהמה. היינו שהוא חוכמה לעשות עצמו כבהמה. וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה על הפסוק, אדם הוא בהמה תושיע השם, אלו בני אדם שערומים בדעת ומשימין עצמן כבהמה. וכמו שאמר אסף, ואני בער ולא ידע, בהמות הייתי עמך ואיין במקום אחר מזה. כן, שיחה קצרה ומפתיעה. אמר שהוא חוכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה. צריך לציין שהרבה פעמים רבי נחמן מציין את כמו בהמה לגריאותה, כלומר כסימן שלילי, שיש מצבים שאדם הוא כמו בהמה. בהמה היא המציאות החומרית, היא המציאות הפשוטה ביותר של הקיום. אז להיות כמו בהמה זה מציאות שהיא לא מציאות טובה. בליקוטי הלכות של רבי נתן, הוא מביא גם את השיחה הזאת, גם את הרעיון הזה, סביב האמירה על מנחת סוטה שמביא מסעורה, כדי להנמיך, כדי לסמל את המעשה השלילי, כי סעורה זה מאכל בהמה. אבל שם גם הוא אומר שאת העומר מביאים מסעורים, גם את ראשית התבועה שמביאים בתתוו בניסן, גם הוא עשוי מסעורים, כן? גם מאכל בהמה. כלומר, מאכל בהמה יכול לשמש בשני כיוונים. באופן הפשוט, מאכל בהמה זה הדבר הפשטני. זה מסמל מציאות אנושית שבה האדם נותן מקום רק לקיום החומרי שבו, רק לקיום הפשוט שבו, ולא נותן מקום לרבדים הגבוהים יותר שבו. אבל, רבי נחמן אומר, יש מצבים שבהם האדם ערום בדעת, כן? הוא מצטט פה מאמר חז"ל על הפסוק, אדם הוא בהמה תושיע השם, אלו בני אדם שערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. כלומר, יש בני אדם שהם ערומים בדעת, זאת אומרת, יש להם חוכמה גדולה ומורכבת, אבל הם יודעים לבחור מתי לעשות מעשים פשוטים. הרבה פעמים אנשים מורכבים, אנשים מתוחכמים, יש להם חיסרון שהם לא יודעים להיות פשוטים. הם מאבדים את התנועה של הפשטות בעולם שלהם, ולכן כל תנועה שלהם היא תנועה מורכבת, עמוקה, מתוסבכת, מתוחכמת, ודווקא בגלל זה אין מציאות פשוטה. ואומר רבי נחמן, חוכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה, עבור מי זה חוכמה ומלאכה גדולה להיות כמו בהמה? עבור מי שהוא באמת עמוק ומתוחכם. אבל ישנם רגעים שנדרש מאיתנו להביא את המציאות הפשוטה, את המציאות לא את המציאות המורכבת, לא את הראייה שיכולה לראות כמה דברים ביחד, אלא את הראייה שמוכנה להיות בתוך הדבר, את הראייה הפשוטה. אני חושב שיש בשיחה הזאת משהו מהרעיון שמדברים עליו בשנים האחרונות יותר, מה שנקרא תמימות שנייה. כן? יש מצבים של אנשים תמימים, שהם לא רואים מורכבות, והם לא רואים את המורכבות שיש בכל מיני רעיונות בעולם הזה, ויש את האנשים המתוחכמים, שהם רואים את המורכבות, ולכל דבר הם ניגשים עם הסתייגות מסוימת, ואז מצד אחד הם באמת רואים את שני הצדדים של הדבר, מצד שני הם מאבדים את היכולת לבוא בלהט, למשהו, לבוא בהתלהבות, לראות את הצעד הפשוט, לשמוח מהגשם הראשון, לראות פרח שפורח ולהתפעל ממנו, של תנועות מאוד מאוד תמימות. ההתפעלות היא תנועה תמימה. התחכום מייצר תמיד שאני רואה את המציאות דרך כל ההסברים שיש לי למציאות, ולא דרך התנועה התמימה והפשוטה שאומרת, וואו, איזה דבר נפלא יש פה. החוכמה והמלאכה הגדולה שקורא לנו רבי נחמן לעשות, זה להצליח למרות הרבדים המתוחכמים והעמוקים שיש בנו, לראות את המציאות הפשוטה, לראות ולשמוח ולהתפעל ולהיות בתוך מציאות פשוטה, ערומים בדעת ומשימין עצמם כבהמה. כן? לא בגלל שאין בי את התחכום, וגם לא בגלל שחיביתי אותו, שקיביתי את התכונה העמוקה שבתוכי, את התכונה המורכבת שבתוכי, אלא בגלל שאני מבין שהדבר הנכון ברגע הזה הוא להיות בתוך זה לגמרי, הוא להתפעל. אני רואה את כל המורכבות, ובוחר למרות זאת להיכנס פנימה ולחוות את הדבר מבפנים ולא להתבונן עליו מבחוץ. כן, יש תיאור כזה, אני חושב, לפעמים זה יכול להיות תיאור, נגיד לרקוד. בשביל לרקוד, אני צריך להיות בתוך התנועה הפשוטה של הריקוד, ולא להתבונן ולנתח אותו. כי אם יש לי ניתוח של התנועה של הריקוד, אני לא נמצא בתוך הדבר, ואני לא יכול לעשות אותו. אז זה לא אומר שהאדם לא צריך להתבונן ולשאול את עצמו איך אני רוצה לרקוד. כן? אם אדם לומד ריקוד, אז הוא ודאי משפר את הריקוד שלו, מסתכל עליו מבחוץ, מתכנן אותו, אבל אז הוא צריך לעשות את החוכמה והמלאכה הגדולה, להיות בפשטות של התנועה, להיכנס לתוך התנועה ולהיות בתוכה, בלי התחכום הזה שמביט עליה מבחוץ ומנתח אותה, ואז הוא באמת יכול להיות שם. יש עוד סיפור מהגמרא שמתחבר לי לאמירה הזאת, יש כמה סיפורים בגמרא על אלכסנדר מוקדון והמסעות שלו, שהוא מגיע לכל מיני ארצות רחוקות. ובאחד המסעות הוא מגיע למלך קציה, שזה שם שמסמל את זה שזה מקום שנמצא בקצה של העולם. הוא מגיע למלך קציה והוא אומר, בוא אני אכנס ואני אראה איך אתה דן בין בני אדם. ומגיעים שני בני אדם לדון. והראשון אומר, אני מכרתי לאדם השני שנמצא פה את השדה. והיה בתוך השדה איזה מטמון שהוא מצא, איזה אבנים יקרות שהוא מצא תמונות בתוך הקרקע. ואני אומר שזה צריך להיות שייך לו, כי הוא קנה את השדה. אמנם לא ידעתי שאני מוכר לו גם את האבנים היקרות, אבל מכרתי לו את השדה, אז השדה שלו וגם האבנים היקרות שבתוכה שלו. והקונה אומר, אני קניתי שדה, לא התכוונתי לקנות אבנים יקרות, אז אבנים יקרות אני רוצה להחזיר אותם לו. ואז מלך קציה אומר, מה נעשה? זה משפט שקשה מאוד לפסוק בו, יש צד לפה וצד לפה. ואז הוא אומר לראשון, יש לך בן, ולשני יש לך בת, שיתחתנו וזה יהיה שייך לשניהם. עומד שם אלכסנדר מוקדון ותמע, ואומר לו, ככה אתם דנים? אז אומר לו מלך קציה, ואיך דנים אצלכם? עונה לו אלכסנדר מוקדון, אצלנו הייתי הורג את שניהם, ולוקח את המטמון לאוצר המלוכה. כן? ככה אלכסנדר מוקדון היה עושה. מלך קציה עונה לו בתגובה מהירה ואומר לו, תגיד לי, יש אצלכם בהמות? אז הוא אומר לו, כן. אז הוא אומר, טוב, כנראה בשבילם השמש זורחת והשמש שוקעת בכל יום. יש איזה אנשים שהם נהיים מאוד אינטרסנטיים ומאוד מגמתיים, מאבדים את החיות הפשוטה של המציאות וחיים רק בצל האינטרסים שלהם. ואז באמת מאבדים את החיות הפשוטה, את שמחת החיים הפשוטה. וזה מה שמלך קציה מראה לאלכסנדר מוקדון, או זה מה שחזל מראים לנו דרך השיח בין אלכסנדר מוקדון, שמסמל את המלכויות הגדולות ואת הבירוקרטיה שהן מולידות, הבירוקרטיה מלאת האינטרסים, לבין מלך קציה שמייצג איזה חיים פשוטים, קצת קיצ'ים הייתי אומר, בפתרונות שלהם. כן, יש לך בן, לך בת, שיתחתנו וזה יהיה שייך לשניהם. כאילו פתרון מתוק מדי כמעט, אבל זה פתרון פשוט, שאחרי כל התחכום, אחרי שמלך קציה מתבונן בסיטואציה ואומר, יש צד לפה ויש צד לפה וזה מורכב, הוא בוחר בבחירה הפשוטה, האוהבת, הפוגשת, שמנסה לחבר בין המציאות ולא לחיות בתוך האינטרסים שלה. אז נראה לי מה שאנחנו צריכים לקחת מהשיחה הזאת, זה את המקומות שבהם אנחנו צריכים לחזור אל התמימות שלנו, לחיות, לפגוש את הדברים בצורה הפשוטה, הילדית שלהם, אפילו הבהמית שלהם, כאילו ללא דעת, אבל כאילו ללא דעת הזה לא מתוך שבאמת אין לנו דעת, אלא מתוך דעת מספיק עמוקה שיודעת איפה נכון לה לצמצם את עצמה ולפעול בצורה טבעית ופשוטה ולא לתת לדעת לבלבל אותן. שנזכה בעזרת השם לדעת מתי להשתמש בזה ומתי בזה. להתראות.